טוב, אז מה שאני רציתי לדבר עליו היום, שזה יום השואה, וכמובן אני מדגיש את מקדיש את השיעור לעילוי נשמתיהם של ראשית למיליון הנספים. רציתי לדבר על נושא אתי, כאילו אתי ונושא די רגיש עדין. ידוע שבשואה השתמשו ביהודים כשפני נישואים, ונישואים קשים מאוד, כאילו אם אתה קורא עליהם או מסתכל על התמונות, זה דברים מאוד מאוד קשים. והשאלה, אם דבר כזה, האם מותר להשתמש במידע שהופק מהם? עכשיו, התחושת בטן זה שברור שלא, ולמה אתה אפילו שואל את השאלה, שימותו כל העולם ולא יפיקו איזה מין הנאה מזה או תועלת מההרס שעשו לעמנו. וגם, תראה, אפשר לחשוב על הרג של אנשים, זה אפילו הרבה יותר קשה, כן? הרגו אותם אחרי שעינו אותם באופנים שהם לא אופנים. אז אחרי שאנחנו נגיד את זה, צריך גם לשקול מצד שני, כאילו יש לנו מטרה או עיקרון להציל אנשים ולחיות, ואם המידע יכול לשמש לתועלת, אז אולי צריך לשקול את זה מחדש. עכשיו, המחלוקת, אז המתח בין כן להשתמש ולא להשתמש, אז גם בעולם הלא יהודי והלא דתי הם דנים בזה. אני הבאתי כמה ציטוטים לכאן ולכאן. קודם כל, יש את הרופא ביצ'ר מהרווארד שאומר, "While suppression of the data would result in a specific and localized loss of information, this loss, it seems, would be less important than the far-reaching moral loss to medicine if the data were to be published." אז הוא אומר, כן, נכון שאם אנחנו לא נשתמש בזה, חסר לנו בידיעתנו בכל מיני מקרים, אבל החיסרון של המוסר שלנו הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אם אנחנו משתמש בזה, איזה מין אנשים אנחנו שמשתמשים במידע כזו? אבל מצד שני, אז יש את הרופא היוורד שאומר, "I don't want to have to use the Nazi data, but there is no other and will be no other in an ethical world. I've rationalized it a bit, but not to use it would be equally bad." אז הוא אומר, מצד שני, תראה, יש פה מידע שאי אפשר להגיע אליו, ואף אחד לא יעשה את הניסויים האלה, אבל עכשיו, כשזה נעשה, ויש לנו מידע, ואפשר ליישם את זה לתועלת בני אדם, אז הוא מרפד את המילים, אבל הוא אומר, אני חייב להשתמש בזה. ואז מצד השני, אז אברהם פוקסמן אומר, "I think that it goes to legitimizing the evil done. I think the findings are tainted by the horror and the misery." אז הוא אומר, שבעצם בזה שאתה משתמש, יפה שמצאת תועלת, אבל עכשיו אתה נותן לגיטימיזציה. כביכול, אנחנו רואים תועלת, ואז הנה, אפשר לעשות דברים כאלו חלים. ואז מצד שני, הרופא מורי אומר, "Because the Egyptians used slave labor, does that mean we should not gaze at the pyramids?" אז כולם נוסעים לפירמידות ומסתכלים, והרי זה נעשה על ידי שימוש לא מוסרי בכלל של אנשים. כן?
מה ההוכחה בזה?
כן. נכון. אוקיי, אבל אז נכון. אז אלו שני הצדדים, הייתי יכול להביא הרבה הרבה יותר ציטוטים, אבל בוא, עכשיו אני רוצה להיכנס למקורות. עכשיו, כל המקורות האלה, בעצם השיעור מבוסס על מאמר ארוך ומעמיק של הרב בלייך, שהוא מישיבת יוניברסיטי בניו יורק, וכתב את המאמר הזה, ואז בוא נעבור על המקורות שלו ועל המסקנות שלו. עכשיו, המקור הראשון שהוא מביא זה גמרא במסכת פסחים, אומר, אמר רבי יוחנן, "בכל מתרפין, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים." אז הרמב״ם מסביר, כעניין שאמרו באונסין, כך אמרו בחולאים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאם מישהו בא ואומר לך, תעשה איזה עבירה, אז אתה, או אני ארוג אותך, אז עושים את העבירה חוץ משלושת העבירות האלו, כן? אז הרמב״ם אומר, כמו שזה, כשמישהו מכריח אותך לעשות עבירה, אז גם זה אותו דבר בחולי. אם אתה חולה חלילה, אז אתה לא יכול, אתה יכול לעשות הכל חוץ משלושת הדברים האלו. ואז הוא אומר, כיצד, מי שחלה ונטה למות, ואמרו לו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין שבתורה, עושים. ומתרפין בכל איסורין שבתורה במקום סכנה, חוץ מעבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים. ושאפילו במקום סכנה אין מתרפין בהם. אז פה אתה לומד שברור שאתה לא יכול להרוג מישהו על מנת להתרפות או ללמוד להתרפא מזה. אתה לא הורג אנשים לרפואה. אוקיי? יפה. ואז הרב בלייך מנסה להגיע לאיזשהו הבחנה פה. ואז הוא אומר, יש, אני מביא לכם איזה שני מקרים היפותטיים שהיו יכולים לקרות בשואה. הוא אומר פה, מקרה היפותטי. רופא יהודי במחנה ריכוז מצווה לבצע ניסויים על גופות עם תכונות ספציפיות. כדוגמה, אנחנו עכשיו רוצים לעשות ניסוי על גברים בגובה כזה, עם שערות כאלו ועיניים כאלו. אוקיי? אז עכשיו יש שני מקרים שאפשר להיות מזה. מקרה אחד, האנשים יארגו על ידי סלקציה לפי התכונות. זאת אומרת, האם הרופא מסכים לעשות את הניסוי, אז יבוא לאנשים שעובדים ולוקחים אנשים אחד אחד והורגים אותם על מנת שהוא יעשה את הניסוי. המקרה השני, האנשים כבר נהרגו והוא בוחר אותם לפי התכונות. כאילו הוא עובר על הגופות ובוחר. אז עכשיו, הרב בלייך מסביר שבמקרה הראשון, בעצם בזה שהוא מסכים לעשות את הניסוי, הוא גורם למוות של אנשים אחרים, הוא לא יכול לעשות את זה, זה יארג ויעבור שפיכות דמים. אבל המקרה השני הוא לא עושה את זה, הוא עושה ניבול המת, אפשר להגיד, אבל זה לא יארג ויעבור, ואז הוא יכול לעשות את זה. כן? וכשאב זה כבר, אתה רואה איזה מין הבחנה בין מקרים. עכשיו הרב בלייך משתמש בזה להסביר הרמב״ם על הגמרא הבא. הגמרא במסכת פסחים גם, כתוב פה, תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. אני מדלג על חמישה מהם, אחד מהם שהם כן הודו לו, כתוב פה ככה, גנז ספר רפואות והודו לו. אז עכשיו כל המפרשים שואלים, מה זה טוב שהוא גנז ספר רפואות? הרי אמרנו שאנחנו רוצים להציל אנשים, לרפות אנשים, אז הנה יש ספר לרפות אנשים, מה רע בזה? אז יש הרבה הסברים, אבל הרמב״ם מסביר פה ככה. ספר רפואות היה ספר שהיה בו סדר רפואות במה שאין מן הדין להתרפות בו. הוא אומר, כן, זה נכון שזה ספר רפואות שאתה יכול להתרפות, אבל אתה משתמש בכל מיני דרכים שהם לא דרכים מוסריים. אז הוא אומר פה, הוא מביא שהיו משתמשים בקמאות של עבודה זרה, ואז ככה אסור להשתמש בזה. אוקיי? אבל הוא ממשיך ומסביר הרמב״ם, ומחברו לא חיברו אלא על דרך הלימוד בטבעי או טבעי המציאות, לא כדי להשתמש במשהו ממה שנכלל בו, וזה מותר, כמו שיתבאר לך שדברים שהזהיר השם מלעשותם מותר ללמדם ולדעת אותם. אז פה רב בלך מסביר ש תראה, יש הבדל בין לעשות עבודה זרה וללמוד על זה, בין להרוג מישהו וללמוד מזה. כן, נכון שזה לא טוב, אסור לנו להרוג, אבל פה אתה רואה שיש דברים שעל אף שזה אסור לעשות, זה מותר ללמוד. זה מה שהוא מסביר פה. Similarly, while lives may not be sacrificed in order to achieve a cure or preserve a life, that principle does not serve to bar investigation of the manner in which the homicide was committed or to forbid an anatomical examination of the organs of the victim in order to discover potentially life-saving information. אז הוא אומר שוב פעם, ברור שזה אסור להרוג מישהו, אבל אחרי זה, ללמוד מזה, אין איסור. עכשיו, זה כאילו נימוק אחד, אבל יש עוד. נימוק שני, אם אתם תהפכו את הדף לדף שני, הרב בלייך מביא איזשהו שוט מהרב משולם רוט, שאני לא מצאתי את זה בפנים, אז עכשיו אני סתם מצטט מהאנגלית של הרב בלייך. הוא אמר שהיה טקס לזכר חללי השואה פה בירושלים, כן? והחזן היה לוקח מאיזשהו מוזיאון של השואה, הוא היה לוקח חבל תליה ומשתמש בזה כגרטר לתפילה, כאילו לזכר, לדברים, כאילו להשתמש במשהו שהיה על מנת להעלות את זה יותר. אז השאלה, האם זה מותר או אם זה אסור? הרב משולם מביא את השוט הבא משאלת יבץ. שאלת סייף שהרגו בו אדם, האם ראוי לעשות ממנו סכין לשחיטה? אז התשובה, קודם הוא מביא כל מיני דברים שהוא דוחה, ואז בסוף הוא מסכים, הוא מסכם את העניין ככה. חושש אני בבשר שנשחט בסכין זו משום איסור הנאה. כאילו אתה לוקח מה שנהרג מישהו, אז הוא מקשר את זה לאיסור הנאה. אסור ליהנות ממת, וגם אז עכשיו הוא אומר, אסור ליהנות ממה שגרם לו למות. ואז הוא אומר, מאיפה הוא מביא את זה? ממשנה בסנהדרין, שכך בהורגי בית דין שנו החמים, זה משנה שוב פעם בסנהדרין, סייף שנהרג בו נקבר עמו. אז עכשיו זה שוב, זה משנה שמקובל, שאומר שכל כלי שהרג מישהו, צריך פשוט לקבור את זה עם האיש. ואז מזה היבץ וגם הרב משולם לומדים שזה מפני איסור הנאה, ואז כך גם החזן לא יכול להשתמש בחבל צליה בתפילות, זה היה צריך להיקבר. אבל הרב בלייך אומר, זה לא בהכרח המסקנה, כי הרמב״ם מצטט את המשנה, והוא מביא טעם לסיבה שאנחנו קוברים. והוא אומר פה ככה, אין תולין על אילן המחובר לקרקע, אלא על התלוש, כדי שלא יהיה מחוסר קציצה, שהעץ שנטלה עליו נקבר עמו, שלא יהיה לו זיכרון רע, ויאמרו, זה העץ שנטלה עליו פלוני. וכן האבן שנסקל בה והסייף שנהרג בו. אז הרמב״ם אומר שצריך לקבור את כל דברים אלו, אבל לא אומר מפני שאיסור הנאה, שאתה לא רוצה שאנשים ישתמשו בזה, אלא אתה לא רוצה שאנשים יגידו לגנאי על הדברים האלו. אז הרב בלייך אומר, מאוד יכול להיות שהרמב״ם, הוא לא אומר בהכרח, אבל מאוד יכול להיות שהרמב״ם אומר, כמו שאמרתי, שזה לא עניין של איסור הנאה, ואתה כן יכול להשתמש בדברים כאלו. ועוד יותר הוא אומר פה בשורה הרביעית תחת הכותרת רב בלייך, כתוב, however, even if it is granted that an איסור הנאה is attendant upon the implements of execution, such a provision of הלכה is not at all germane with regard to the question under consideration. For while it may be forbidden to utilize such objects for purposes of deriving information, nevertheless, if the information is obtained in violation to this prohibition, the information does not itself become איסור הנאה. מה שהוא אומר שוב פעם, שנכון, קודם כל הוא אומר שהדבר שהרג את האיש יכול מאוד להיות שזה לא אסור, אבל אני אפילו אסכים איתך, זה איסור הנאה, אסור לך להשתמש בזה. אבל אחרי שמישהו השתמש, המידע לא אסור, כן? ואז זה שוב פעם הוא דוחה את העניין מטעם זה, והוא אומר שמידע שהופק מדרכים לא מוסריים לא אוסר את המידע. אוקיי? ואז הוא נכנס לנימוק השלישי והאחרון, שזה איסור הנאה גרידה. האם אסור להפיק הנאה מגופות שנהרגו כלשהו? אז עכשיו הוא מביא את השוט החתם סופר. חתם סופר מצטט את הנודה ביהודה ששאלו אותו אם אפשר לעשות ניתוח על גופה על מנת ללמוד, כאילו תלמידי רפואה, כן? אז עכשיו הוא אומר איפה שזה מקווקו, הבא זה פיקוח נפש שילמדו הרופאים ללמוד ממנו שורש המכה היא, כדי שידעו להיזהר ולהמציא תרופה כיוצא בו, ואם כן, אפילו יש אסור בהנאה, מכל מקום, המתרפים באיסור הנאה. על כן, העריך הגאון, זאת אומרת, הנאודה יהודה, זה צל, שאין זה בכלל הצלת נפשות, כיוון שאין חולה לפנינו הצריך לזה. אז בעצם הוא מסכים אין בעיה להשתמש בגופה על מנת ללמוד ולרפות מישהו, בגלל שאתה יכול להציל בן אדם אם אתה עובר על איסור הנאה, אין מניעה מזה. אבל הוא אומר, זה לא הצלת בני אדם, בגלל שאתה סתם לומד באופן כללי, ואז אנחנו לא יכולים ליישם את הרעיון הזה של לימוד רפואה למישהו ספציפי. עכשיו, זה מחלוקת מאוד עמוקה וחריפה, ויש שני צדדים לעניין. יש את הנודה ביהודה והחתם סופר שאומרים, בעצם אסור לסטודנטים לרפואה להשתמש בגופות, בגלל שזה איסור הנאה ללא הצלת נפשות מיידית, כן? אבל יש הרבה שטוענים, אז בעצם אם אתה עושה ככה, אז אף אחד לא לומד מזה, בגלל שהמקרים שיש פה מישהו שיש בדיוק אותו דבר, ואתה תלמד, זה נדיר, ואתה בעצם פוסל את כל הלימוד הרפואה. אז יש הרבה פוסקים משני הצדדים. עכשיו, הרב בלייך גם כאן אומר, זה לא כל כך שייך. Nevertheless, the controversy concerning a prohibition attendant on visual examination of a cadaver. זאת אומרת, יש סטודנט לרפואה, והוא סתם עומד ומסתכל. זה לא שייך. It is not germane to the issue of utilization of scientific data yielded by immoral experimentation. אז הוא אומר, נגיד שמישהו עומד ומסתכל, אחרי זה הוא רושם מה שהוא למד. עכשיו, מישהו אחר בא ולומד ממה שרשום. אז זה עוד יותר רחוק מכל העניין. אז הוא אומר, although the issue of whether a medical student can examine a corpse is a matter of controversy, זאת אומרת, יש מחלוקת אם הסטודנט לרפואה יכול לעמוד שם ולהסתכל או לא, no rabbinic authority has ruled that such knowledge once acquired cannot be utilized for a beneficial purpose. אז הוא אומר, תראה, אסור, נגיד שזה אסור, כמו החתם סופר אומר, אסור לתלמיד לרפואה לעמוד ולהסתכל, אבל אחרי שהוא עבר את כל הלימודים, אף אחד לא אוסר עליו להיות רופא, כן? באופן הלכתי, כן? יכול להיות שהוא עבר בלימודים לפי הפוסקים הללו, אבל הם לא אוסרים לו להיות רופא עכשיו. אז שוב פעם, הרעיון הוא שאחרי המעשה המידע לא אסור. עכשיו, הוא מביא כמה גמרות מאוד מעניינות, אני סתם ציטטתי שניים, אחת זה במסכת בכורות. באו ושאלו את רבי ישמעאל, כמה איברים יש באדם? אמר, 248. אמר, רבי יהודה אמר שמואל, מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל, ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך, בדקו ומצאו בה 252 איברים. כאילו עוד ארבעה איברים. אמר להם, שמה באישה בדקתם שהוסיף לה הכתוב שני צירים ושני דלתות. לא משנה אם מסתדרים עם כמות האיברים, אבל מה שמעניין פה, שלקחו אישה ושלקו אותה ולספור לה, כאילו להפיק מידע. עכשיו, זה עוד יותר גרוע בגלל שזה נעשה לא כחוק, כי לא להלכה. הפירוש החברותא פה כותב, בספר בן יהודיה כתב, נראה שגזירת מלך הייתה שגזר עליהם, על התלמידי רבי ישמעאל, שהם ישלקו אותה, ולפי דרכם רצו ללמוד דבר לעניין הלכה. זאת אומרת, זה היה אסור, כאילו זה כבר ניבול המת, אבל זה היה הגזירה, המלך אמר, תעשה ככה, ואז הם עשו ולמדו מזה. כאילו, זה דבר אחד לבשל את הגוף, אבל זה דבר שני להתחיל לספור את האיברים. אבל אמרו, זה כבר נעשה. כן. Again,
אבל
הוא אומר שגם הבן שלי, לצורך הלכה,
זה לא סתם היה לספור, זה
לא משהו בלעים.
למדו מזה
דבר הלכה. כן, אוקיי, בסדר. אז הכוונה שלך שזה לא סתם, כן, זה לאיזשהו סיבה תועלת, כן, אוקיי, אני מסכים. עכשיו, יש עוד מקרה מאוד מעניין בגמרא במסכת נידה. תניא רבי ישמעאל אומר, תימא ותיהר בזכר, תימא ותיהר בנקבה, כשתימה ותיהר בזכר יצירתו כיוצא בו, זאת אומרת 40 יום. אף כשתאימה ותיהר בנקבה, יצירתה כי יוצא בה 80 יום. אז זה דווקא מפרשת השבוע בפרשת תזריע, שהוא מה שהוא אומר, רבי ישמעאל אומר, אפשר ללמוד מתי העובר נוצר, כמה ימים זה לוקח, לפי הימים שהאישה המיילדת טהור או טמא. כן? אז הוא אומר, אנחנו לומדים את המספר, אז האישה תמיה 40 יום, 80 יום, אז זה אומר שזה לוקח 40 יום לגבר
14
או 7 כן, אבל ימי טהרה כן, אז כן, אוקיי, אבל זה כאילו זה 40 ימי טהרה, כן, אני אמרתי שזה לא נכון, צודק. אבל בסופו של דבר זה 40 יום או 80 יום, וזה מה שהוא מיישם פה, הוא אומר 40 יום לבן אדם ולאיש, ו-80 יום לאישה. עכשיו, אמרו לו, אין למדים יצירה מתומה. אמרו לו לרבי ישמעאל, מעשה בקליאופטרה מלכה אלכסנדרוס, שנתחייבו שפחותי הריגה למלכות, ובדקן ומצען זה לזה ל-41 יום. אז היא פשוט הרגה, קליאופטרה הרגה את השפחות, חתכו אותם, הסתכלה וראה שבעצם זה לקח 40 יום גם לאיש וגם לאישה ליצור. העובר, העובר. כן. אז עכשיו, רבי ישמעאל אומר, אולי נקבה קדים ועיבור 40 יומים כמי זכר. הוא טוען, מאיפה אתה יודע שאלו שהיו עוברות 40 יום של נשים, אולי זה התחיל כבר 40 יום לפני הניסוי שלה. כן? אז אמרו לו התלמידים, או רבנן כתוב פה, סמי דנפצה אשכינהו. בעצם היא נתנה איזשהו סם שגורם מוות לכל מה שיש ברחם. כן? אז מתחילים את הניסוי מההתחלה. אבל אז פה הרב בלייך אומר, אבל תראה, עכשיו אתה יכול לראות שכל הדבר הזה נעשה, נגיד שהשפחות מגיע להם הרג, אבל לא לעוברים. אז פה נעשה עוול, ובכל זאת לומדים מזה. זאת אומרת, לא משנה בהמשך הגמרא אם הם באמת לומדים מרבי ישמעאל, לומדים מהתלמידים, הם מביאים את זה כעובדות שאנחנו צריכים לדון בהם. אז שוב פעם הוא רוצה להגיד שהמידע שהופק על ידי דרכים לא מוסרים עדיין מותר להשתמש בזה. כן? עכשיו, אם אתם תהפכו את הדף, עדיין יש עוד נושא. אפילו שאנחנו הגענו למסקנה שאפשר להשתמש במידע, אבל איזה מסר זה שולח לאנשים, לחברה? כאילו, עכשיו אנשים יגידו, הנה, זה מותר, מותר, נכון שאסור לעשות את זה, אבל מותר ללמוד מזה, אז בואו נעשה בכל מקרה ונלמד. כן? אז זה מה שרב בלייך אומר פה. הוא אומר, use of data derived from unethical experimentation, it is argued, involves prospective complicity in sending the wrong message to future scientists. הוא אומר, מי שמשתמש בזה הוא שותף למעשה, על אף שהוא לא הרג, הוא לא עשה, אבל ברגע שאתה משתמש בזה ומפרסם, אז אתה כאילו שותף לכל העניין, ואז אתה גם אתה מוסר מסר שזה בסדר. עכשיו הוא אומר, paradoxically, it is precisely because the Nazi experimentation was so bestial that the citation of data yielded by those studies will not serve as an impetus for the repetition of those horrendous practices, nor is the refusal to cite those results likely to serve as a deterrent to a diabolically inclined madman. אז הוא אומר, שני דברים מאוד מעניינים פה. הוא אומר, דבר ראשון, אם אני לא מפרסם, אוקיי, זה לא יעזור למי שמשוגע כמו היטלר עם אח שמו, אני רואה אנשים לא פרסמו, לא השתמשו, אכפת לו, הוא יעשה מה שהוא רוצה, זה לא ימנע ממנו בזה שעכשיו החברה לא מפרסם את זה. וגם מצד השני, בזה שאנחנו מפרסמים את זה, זה לא אומר שזה, עכשיו אנשים לא יבינו שהניסויים שהם עשו שהם נוראים. הם נוראים, כאילו, בן אדם לא עושה דברים כאלו. אז גם רופאים וחוקרים לא יגיעו לניסויים האלו בחיים. כן? אז עכשיו, אתה יכול לטעון, אתה לא יודע. אז בגלל זה אני גם מצטט, יש עוד מאמר שכתוב פה, citing Nazi research, וגם זה מעניין שהוא שם את זה איך אומרים את זה? כן, מרחאות. To do so without condemnation is not defensible. As Ukotefpo, what is certainly morally unacceptable is to cite Nazi data without any comment or qualification. To do so hides these evil acts in the cloak of legitimate scientific inquiry. As Omer, tire, holiot shata tzodek shetzarich lefarsem biglash she'anashim lomdim ve'metzivim chayim. Im ata oseh etzeh, ata chayav lerapad et hamilim ve'et hapirsomot bezeh she'ata mevin sheze na'aseh bedrachim she'em lo drachim ve'asur la לעשות דבר כזה, אבל בכל זאת אנחנו עושים, כאילו צריך להגיד את זה, כשאתה אומר את זה, אתה לא אומר, והנה יש מחקר מדעי ממלחמת עולם השנייה וכך וכך, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. אם אתה הולך לצטט, אז אתה חייב להגיד שנעשה בדרכים לא מוסריים ואסור לעשות דברים כאלה וכו'.
יש איזה בעיה, אני תוקף מדעי כבר שם. אקספרימנט שאתה לא יכול לחזור אליו.
כן, זה גם נכון.
אתה לא יכול לחזור אליו.
כן, כן.
מה איכות התיעוד שלו?
נכון, אוקיי, אז יש הרבה מסביב זה, וגם רב בלייך מביא את זה בהתחלת המאמר שלו, שיש הרבה שטוענים שזה לא נעשה כמו שצריך לעשות, ואולי אתה לא יכול ללמוד מזה. רב בלייך שם את זה בצד ואומר, ניחא, כאילו, אני רוצה לדון בזה באופן אתי, טהור, כאילו, נגיד שזה כן, נגיד, אפילו, כן, נגיד שזה טוב, אתה יכול להשתמש בזה, נכון שיש את הטונים בדיוק מה שאתם טונים, וזה נכון, אבל אנחנו עכשיו מדברים על מוסר בלי להסתכל על המציאות הזה. אז עכשיו, אני רוצה לסכם מה שאמרנו בזה, כשהתחלנו ואמרנו התחושת בטן שאסור לעשות את זה. ואחרי כאילו מחקר מהר פה של המקורות שלנו באופן קר מאוד הגענו לזה שאפשר להשתמש במידע שהופק על ידי דרכים לא מוסריים. אז רב בלייך מסכם פה ככה. This does not mean that one cannot empathize with those who decree the use of data derived from Nazi experimentation. זאת אומרת, אנחנו מסכימים, ויש הרבה שאומרים שאסור, ואנחנו מסכימים מזה. אבל הוא אומר, such reactions are intuitive, זאת אומרת, תחושת בטן, and emotional, רגשי. Nevertheless, the postulates of halakha are by no means always identical with intuitive reactions. אז הוא מסכים, נכון, כולנו יש לנו את התחושת בטן שזה לא טוב. אבל הוא אומר, תראה, ההלכה זה הלכה, ולא תמיד ההלכה הולכת בבד אחד עם התחושות בטן. כן, ההלכה זה הלכה, אנחנו מנתחים מקרים באופן קר מאוד ומסתכלים. ראינו את המקורות שלנו. אז הוא אומר, it may well be true that in terms of human sensibilities, the atrocities of the Nazis should be so abhorrent that left to our own inclinations, we should not consider using such data for even the most exemplary purposes. הוא אומר, זה כל כך נורא מה שהם עשו, שאנחנו מרגישים שבעצם לא משנה איזה תועלת ואיזה הצלת נפשות אנחנו לא משתמשים בזה. Nevertheless, halakha teaches that difficult though it may be, when confronted with a matter of pikuach nefesh, those inclinations must be set aside or transcended because my Father in heaven so decreed. He says, "Gzeirat min ha-shamayim, anachnu holchim lefi halakha." Halakha אומרת שאפשר להשתמש במידע על מנת להציל חיים. זאת אומרת, לא לכל דבר, אבל להצלת חיים, אפשר להשתמש בזה. שלא נצטרך.
לא ברור עד כמה זה באמת מעשי ב...